ובכן, אנחנו פותחים עכשיו בסדרה של שתי שיעורים בעזרת השם, כיוון שנשארנו רק שתי שיעורים עד לסיום הסמסטר, הזמן, איך שקוראים לזה בלשון הישיבות, לפני שיוצאים לחופשת הפסח, ושתי השיעורים התמקדו בהלכות חג הפסח כמובן, אז השיעור הראשון היום יעסוק בהכנות לחג, איך אנחנו מוודאים שהבית שמגיע לליל בדיקת חמץ, כשהוא באמת נמצא במצב שעשינו מה שהתורה הקדושה צפתה עלינו, וחכמים זכרונם לברכה לימדו אותנו בשולחן ערוך, שלא ניכשל בבל ייראה ובל יימצא. אפשר לעשות ניקיון יסודי בבית, לפי כל כללי הניקיון של משרד הבריאות ומשרדי וכולי, ועדיין הבית לא קשר לפסח. קשר לפסח פירושו שנעשה בבדיקת חמץ, או שנעשה במצב שלא נדרש בדיקת חמץ. ובזה יעסוק השיעור הנוכחי. השיעור הבא כמובן יעסוק בחג הפסח המאוד מיוחד שיש לנו השנה, שחל 11-13-14 שנים, אני כבר זוכר כרגע בדיוק, אף שסמר זיינה הייתה לנו שנה כזאת, שערב פסח חל בשבת, וכמובן שזה משנה את הסתרים של בדיקת חמץ, המון המון פרטים שמשתנים, איך מכינים לליל הסדר וכו' וכו', וזה בעזרת השם, כל זה יהיה בשיעור הבא, שזה באמת שהוא מאוד מאוד חשוב ודחוף להתעדכן בו. ובכן, אני כבר פותח בדיינים שאנחנו עוסקים בו עכשיו, אנחנו נמצאים כאן בתוך ה-30 יום קודם לחג, כידוע זה הזמן ששואלים ודורשים בהלכות חג הפסח, ויש בזה גם כן השלכה הלכתית מעשית, כתוב בשולחן ערוך, אני מצטט לשאול שולחן ערוך את מהזקה, בסוף סימן תף למדבב, 30 יום קודם חג הפסח, קודם הפסח, יש להיזהר, בכל דבר שעושה, שלא יישאר בו דבוק חמץ, שלא יוכל להסירו בנקל, כל השנה אתה עושה מה שאתה רוצה, אבל בפני, ב-30 יום הללו, תשים לב שלא תביא חמץ למצבים, שבכדי לא תסיר אותו מאיפה שנדבק, או איפה שנכנס, תצטרך להתעזר במאמצים, כן? לא תוכל להסירו בנקל. ובכן, ההקדמה לכל ההלכות האלה אומרת שכל מקום, שקיימת אפשרות תיאורטית, במשך השנה, ניגשנו לשם, כשיש לנו ביד איזושהי חתיכת לחם, בוגה, חמץ, או שילד נכנס לשם, התינוק, נכנס לשם, כל המקומות הללו חייבים בבדיקה, בדיקת חמץ. ועל פי זה עושה שולחן ערוך, הגמרא, חילוקים, כל מיני סוגי מחסנים שהיה, מחסן שמן, מחסן סוכר, מחסן יין, מחסן דבר, איפה כן קורה שתוך כדי סעודה, ניגשים לשם, ואז אולי החזקנו ביד חתיכת חמץ, איזה מקומות שדברים האלה מכינים מראש, ואין חשש שבאמת, וכיום בכל בית סביר, בפרט בית וילדים קטנים, הלכדים, וכל מיני דברים טובים ונהדרים, כמעט אין מקום שלא קיים חשש, ושם כל המקומות הללו, חייבים בבדיקת חמץ, התורה אומרת, לא יראה ולא יימצא חמץ בביתנו בכל חג הפסח. כלומר, גם אנחנו לא נוגעים בו ולעשו שיימצא. אז כל מקום שיתכן, שאולי פעם יש לך שנה, ארון בגדים, זה לא ארון לחם, אבל תוך כדי סעודה קורה שניגשים להוציא מגבת, ניגשים להוציא בגד להחליף לילד או למשהו, אם קיים לפקד אפשרות כזאת, ארון הבגדים עזרה בבדיקת חמץ, לא לנקות אותו, אלא לבדוק בדיקת חמץ. אופן הבדיקה, אך ורק על פי הוראות השולחן ערוך, שאומר שזה נחשב לבדיקה, וזה לא נחשב לבדיקה. וכפי שאמרנו, כל ארונות הבגדים והספרים, שלא לדבר על מצרכי אוכל, כל מקום כזה חייב בדיקת חמץ, ולא די בדיקיון סתם, וכפי שאנחנו נגיד פרטים והפרטים, איך אנחנו מסתדרים את זה. מצב השפע של היום, בלתי אפשרי להגיע לכל המקומות הללו, ולבדוק אותם בליל בדיקת חמץ. נכון, כתוב בתורה, אור ל-14, בודקים את החמץ, זמן בדיקת חמץ זה בליל 14, השנה בליל 13, כפי שדבר בשיעור הבא, אבל כשגר בדירות של חדר, עם 10 ילדים, או ששתי חדרים, אולי זה היה אפשרי. היום זה לא שייך, ולכן אנחנו צריכים למצוא דרך, איך אנחנו נוציא את המקומות הללו מכלל המקום שמכניסים בחמץ. איך אנחנו נקה את המקום באופן שיחשב לנו שעשינו כבר בדיקת חמץ למקום הזה, ומה אנחנו נזהר ולא נכניס לתוכו יותר חמץ, עד לפסח נוכל להכריז הבית הזה עבר בדיקת חמץ, ולא רק ניקיון בכלל. אז בזה נעסוק עכשיו, ונפתח את זה ב... 4-5, אם לא היה מדובר בתורתנו, קדושה הייתי אומר טריקים, אבל זה לא חז וחלילה, טריקים זה דברים שזה תורת השם תמימה, ואלה אפשרויות ופעולות שיכולות לגרום למקום מסוים, שכאמור חייב בבדיקת חמץ, לנטרל אותו ולהביא אותו למצב שהוא כבר עשינו בו כאילו בדיקת חמץ. אז נתחיל ככה. מבואה בפוסקים ובשולחן ערוך, שבית שיש בו חלונות הרבה ואורה גדולה. בוא נתחיל ככה, מרפסת, אכסדרה, כתוב אפשר לבדוק לאור היום. אבל מרפסת זה מקום שפתוח, ממש האור השמש נכנס לשם עם כל השטורם כפי שקוראים לזה. אבל כשדובר בחדר שיש בו חלון פה חלון שם, אז... זה לא ככה, אבל יש מוצג כזה שבית שיש בו חלונות הרבה ואורה גדולה, אם יש דבר כזה בחדר שבכל הצדדים יש לו חלונות וזה, אז הוא גם כן עכשיו כמו האכסדרה, כמו המרפסת, ששואל לבדוק אותה לא היום, במידה ולא, רק מדובר בחלון רגיל, בית עם חלון רגיל, אפשר לבדוק ביום רק כנגד החלון, בוא נגיד יש לנו פה ממול חלון, אז כנגד החלון, אם יש לנו איזה ארון שנמצא מול החלון, אפשר לבדוק אותו. אם אנחנו, יש לנו איזשהו, מגירה בקיוצא בזה, שאנחנו נציב אותה מול החלון, החלון הפתוח, אפשר לבדוק בצורה כזאת. אבל בצדדים, לא. זה בדיקה לא היום, אז נכון כתוב שמן הדין, חובת הבדיקה בליל ו-14, אבל לבדוק לאור היום, זה רק במצבי שעת הדחק, אבל הוא מדבר פוסקים שכיוון שכיום המצב, כפי שאמרנו מקודם, ריבוי המקומות והעבודה שנדרש כיום לבדוק, מחשיב את המצב כשעת הדחק, ולכן נוהגים שבאמת אפשר לבדוק לאור היום, שוב, כשמדובר מול החלון הפתוח. החלון הפתוח, כן, אז האם גם מספיק שהטריס לא סגור, או שצריך גם את השמשת הזכוכית לפתוח, התשובה היא כן, בשולחן ערוך כתוב, שאפילו שבדיקת חמץ דורשת כזה תאורה חשובה, שגם צריך לפתוח את החלון, גם הזכוכית נחשבת למחיצה. אז כן, נכון שככה כתוב בשולחן ערוך, אבל ישנם פוסקים מאוחרים יותר, שטוענים שהזכוכית כיום היא זכוכית מאוד עדינה ומאוד, זה לא הזכוכית שאיך כותב, אחד מגדולה הפוסקים שחי לפני 150 שנה, אמר שם, כותב בשם הבוצ'אט, בקיצור, כתוב כאן, זכוכית שהיה בזמנים הקודמים, אבל זמננו זך ודק, אפשר להקל. אבל, כתבנו על זה במקומות אחרים, שזה לא פשוט, כיוון שאדמו"ר הזקן חי באותה תקופה של אותו גדול בישראל, ואף על פי כן, אנחנו מביא את זה מהגאון הקדוש מבוצ'אט, שזה היה תלמיד של הרב ליצחק ברדיצ'ב, ואדמו"ר הזקן גם היה בתקופה של ליצחק ברדיצ'ב, ככה שזה קצת קשה לסמוך על זה, מצד שני, גם אפשר לסמן, אוי, מה כותב שכיום אפשר, כנגד זכוכית צלולה, אז לכתחילה, אם לא יהיה לנו ממש מזג אוויר סוער, שאי אפשר לפתוח חלון, באמת נעשה את זה רק כנגד החלון הפתוח, כפי שהשולחן ערוך אומר. אז הנה, זה דבר אחד שאפשר לעשות, כלומר, שאנחנו בימים הללו, בתוך ה-30 יום לחג, שאנחנו כאן נמצאים בהם, נרצה לקחת מקומות או ארונות, שאנחנו רוצים לעשות לבדיקת חמץ, לדעת שמבחינה הלכתית, לא רק ניקינו, רק עשינו בדיקת חמץ בארון מסוים, או במגירה מסוימת או בדבר, אם זה כנגד החלון הפתוח, או שנוציא אותו למרפסת, את המגירה הזאת, ושם נסתכל, נביט עליה לאור היום, אז גם יחשב כבדיקה. חשוב להדגיש, נר לא עובד ביום. אם אנחנו נגיד, אוקיי, כנגד החלון הפתוח, זה אור היום. בפינות היום לא עובד, מצוין, אנחנו מדליקים נר ובודקים בפינות. לא, לא, לא. אין בדיקה לאור הנר ביום, נקודה שיהיה ברור, אין בדיקה לאור הנר ביום. אישה גמרה עומד, שחלוך כתוב, אור הנר אינו מבהיק ביום וכו' וכו'. אפשר לבדוק ביום, אך ורק מול החלון הפתוח, או כפי שאמרנו מקודם, אוקיי? בוא נתקדם הלאה, לבדוק לאור הנר בלילה, מותר בתוך ה-30 יום לחג, אפילו לכתחילה, לא צריך בשביל שעת הדרק, אנחנו יכולים בלילה, ברגע שמסתכלים בחוץ ורואים שכבר חושך, לקחת נר, פתחנו ארון, הוצאנו מתוכו את כל הדברים, ניקינו אותו, ניקח נר, ניגש לפינות, למקומות שנדרשים בדיקה, ונבדוק לאור הנר, ואז נחסיך ססרה את כל הדברים לארון, נסגור אותו ונשמור שעד פסח אף אחד לא ייגש לשם עם חמץ. והנה, הארון הזה כשר לפסח. ואת הסט, שילדים וקייצה בזה, אפשר לשים שלט, נמלת פתק, שהארון הזה בדוק לפסח וכולו וכולו. אוקיי, אז לאור הנר אפשר בלילה, אז כל לילה אנחנו יכולים לעשות בדיקת חמץ במקומות שניקינו אותם במשך היום, ואז נחזיר לתוכם את הדברים. עכשיו תשים לב שגם כשאנחנו עושים את במהלך הימים הללו את הבדיקות חמץ, נשאיר גם מקום מסוים שאותו לא בדקנו לליל 14, כדי שנעשה בדיקת חמץ בברכה, כי בימים הללו שבודקים את החמץ בלילות שלפני חג הפסח לא מברכים על הבדיקה, אז צריך להשאיר מקום מסוים שאנחנו בודקים אותו מן הדין עם ברכה, שזה יהיה בליל בדיקת חמץ. ובכן, עכשיו יהיה לנו פה כמה קולות חשובות שיעשו לנו. נפסק בהלכה שהכיבוד, שזה מה זה כיבוד? זה לא שם חזק, זה לכבד. ניקוי במטטה או שטיפה בסמרטוט, ספונג'ה מועילה למשטחים חלקים, שימו לב, למשטחים חלקים שאין בהם חורים וסדקים. יש לנו השולחן, אנחנו רוחצים את השולחן, מנגבים אותו, השולחן הזה עבר בדיקת חמץ. איפה לא שמת לו נר, לא אור היום נגד השמר, החלון פתוח, עצם השטיפה של משטחים. אם מדובר בחורים ובסדקים, הם צריכים את הבדיקה לאור הנר. משטחים חלקים, השטיפה לבד, כבר נחשבת לבדיקה. אז בואו ניקח את הארון, וכבר ניקח בשלב הזה את ארון בגדים, כן. מה משהו בגדים צריך בדיקת חמץ, כי תוך כדי הסעודה ייתכן שניגשנו לשם עם לחם וכיוצא בזה, אז ככה, אנחנו את המדפים, אם אפשר להוציא אותם, פשוט מאוד נוציא אותם, נשטוף אותם, אין חורים, אין סדקים, ונחזיר אותם, עשינו בדיקת חמץ. שנשאר זה החלק התחתון של הארון, שם שהדפנות מחוברות שם על הרצפה שלו, שם יש כן את הפינות הסדק הסדקים הללו, אוקיי, אז נחזיר לארון רק לדברים הגבוהים יותר, את החלק התחתון הזה נשאיר ללילה, ואז נדליק נר, וניגש לפינות שם ונראה ששם אין חמץ בחורים והסדקים הללו, ואז נחזיר גם כן את כל הפריטים ששייכים לאותו מקום, ואז נסגור את הארון ושלום על ישראל. עכשיו, ולכן כתוב באמת בפוסקים שהסיבה, שהרי תשובה כותב את זה, כן? שימן טוב למד ג' שהסיבה, לכם מקילים המוני עם לבדוק דרך העברה בלי בליל בדיקת חמץ, מה עושים אנשים? לוקחים מדליקים נר, ישים לפינות, לכל הפינות של הבית ובודקים. רק רגע, מתחת לשולחן, באמצע הסלום, אין צריך, שם שפכת, נפלו הפירורים כל השנה, למה שם אתה לא עושה בדיקת חמץ, למה אתה ניגש רק לפינות? התשובה היא, מכיוון שאנחנו עשינו ספונג'ה, הגודל, כמו שקוראים לזה, בסלנג הירושלמי, השפונג'ה הגודל, או שהילדים היו אומרים, ביום תבס משפונג'ה טונטה דיבטן, היום שעושים גם את הספונג'ה מתחת המיטות, אז זה היה בספונג'ה הגודל בהכנות לפסח, אז את, במרכז אין חורים וסדקים, איפה שיש לנו את הפינות, שם יש את הפינות והסדקים, שם אנחנו בודקים עם הנר, כמה שהשטיפה נחשבת, הכיבוד, השטיפה, הניקוי הזה, נחשב למשטחים, נחשב כאילו עשינו בדיקת חמץ. אותו דבר בעונות המטבח, אנחנו לא נוצאים, אם אפשר כמובן להוציא את, את המדפים, אז נוציא את המדפים, נשטוף אותם יותר מכל צד, ושלום על ישראל, מקסימום, אני רוצה לקח אותם גם לאור היום, וכאלה. הבדיקת חמץ ממש כבר לא צריך לעשות יותר מזה, אלא אם כן, הרצפה של הארון המדבר, שם יש את הפינות, את הסדקים, את החול, שם אני צריך באמת לבדוק לאור הנר, לפני שאנחנו מחזירים תוכל דברים, אלא אם כן הארון הזה מכוון כנגד החלון הפתוח, שכבר אמרנו מקודם, שזה גם נחשב לבדיקה טובה. עכשיו מגיעה כולה חשובה נוספת, שהיא באמת יכולה המון המון לעזור. כתוב בשולחן ערוך ופוסקים, שדבר, דבר, חתיכת חמץ, שהגיע למצב שנפסל מאכילת אדם, זה מגעיל, זה יש לזה ריח, טעם, זה מזיק, זה רעיל, אם הוא נפסל מאכילת אדם לפני החג, אמנם אסור להכניס אותו לפה, לכן אנחנו נדבר מוחלט על משחת שיניים, וכיוצא בזה כל מיני דברים, שהם בעצם אמנם לא רואים לאכילת אדם, אבל אסור להכניס אותו לפה בפסח, ואותו לבן נדבר על קומנוגיה, על כל מיני תמרוקים שאנחנו מורחים על הגוף, וכיוצא בזה. אבל בעיקרון, כל חמץ שנפסל מאכילת אדם, לא עוברים עליו על בל יראה ובל ימצא. ואני אגיד לכם גם את הסוד הטעם, כיוון שהטעם מדוע לא מועיל הביטול, אנחנו לא אומרים כל חמירה וחמיה, אנחנו מבטלים את החמץ שיהיה הפקר כאפר הארץ, לא זה הפקר, זה כבר לא שייך לי, כתוב בתורה לא יראה לך חמץ, רק את שלך יהיה תורה חמץ של הפקר, זה לא העסק שלי, אז למה לא מספיק באמת להפקיר את החמץ, למה צריך בדיקת חמץ, אז הטעם העיקרי שכתוב בזה, זה כיוון ששמה, יבוא לאוכלו. אתה אומר, ביטלת, אבל אתה רגיל כל השנה לחמץ, ובפסח אתה תשכח מזה ואתה תאכל את זה. ולכן ברגע שהחמץ הגיע למצב שנפסל מאכילת אדם ויש מודעות שזה נפסל, אז זה כבר לא צריך שום דבר, אז זה לא צריך בדיקה. אז לכן, אם אנחנו משום מה, קשה לנו כל העסק הזה, אתה אומר לו לשים נר בלילה וזה, הצבים חלשים היום, תן לגמור את הארון הזה, אז אתה יודע מה, אתם לוקחים את כ-400, כ-500, כ-700, לא מתערב בשיווק של מוצרי סנו, וכיוצא בזה, אבל כשאנחנו משפריצים על הפינות הללו, שמענו שזקוקים לבדיקת חמץ, חומר כזה, ובחג עדיין, אם היה שם יש לך את חמץ, עדיין זה מורגש, כי אחרת אתה שמע בוא לאוכלו, אתה לא יודע שאדם שמגיע לפה, לא יודע שיש פריצו על זה את כ-400, אבל אם זה עדיין מורגש, אז זה כבר גם כתוב, אז לכם באמת מקילים, מי שיודע את הסוד הזה, מי שמקשיב לשיעורים שלנו כמובן, כן, אז יודע את הסוד הזה, אז כשעושה את הארונות, אז כפי שאמרנו, לוקח את המדפים, שוטף אותם, או בודק אותם לאור במרפסת לאור היום, ומחזיר אותם בקטע התחתון שמפשש את הסדקים, ומשפריץ את החומר הפוגם, ושלום על ישראל, הארון הזה עבר בדיקת חמץ, הוא לא ארון נקי, הוא ארון שהוא קשר לפסח, לא צריך לבדוק אותו בלי בדיקת חמץ, והנה יצאנו גם מכלל סכנה. עכשיו, אז כפי שאמרנו כבר, בנוגע לארון הבגדים, איך אנחנו מסתדרים איתו, ארון המטבח וכיוצא בזה, ובכן, את המגירות אמרנו, אם אפשר להוציא ולבדוק אותם לאור היום, די בכך, אם לאו, אז כמו בארונות שאמרנו, שלבדוק עם נר בלילה, או להשפריץ חומר פוגם, שישאר ספוג בתוכו גם לפסח, בצורה מועילה. ונגיע לכיסא הבגדים, כתוב בשולחן ערוך שבחזקת שכסבגד, שהכנסנו לתוכו חמץ במשך השנה באקראי, אבל לא בכוונה, זה לא מקום היחסון של הבמבות והרוגות וכל הדברים הללו, זה לא בכיסא הבגד, אבל קורה שבסיבה שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב שאינו לפלסים אותו, בינתיים תוכנים אותו לכיס אחרי כן מוצאים אותו, אז כיסא הבגדים, גם מי שאין דרכו להכניס אותו חם חמץ, כותב אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שתבוא עליו ברכה שהוא כן יבדוק אותם. בגדים, אז ככה, בגדים שאנחנו לא עתידים להשתמש במעט פסח, עשינו כביסות בקיוצא בזה, הולכים להחזיר לארון, אז אם הם לא עברו כביסה עכשיו, פשוט פשטנו, הורדנו מעיר, הורדנו, יש לנו מעיל חורף, יש לנו חליפה, שהורדנו, תעשנו אותה עכשיו בארון, ביום ימיים לפני פסח, ואנחנו לא הולכים להשתמש בזה עד אחרי הפסח. רגע, אבל את הכיסים, אז את הכיסים הללו נצטרך או באור היום להוציא אותם למול החלון הפתוח או למרפסת, ולהפוך את הכיסים ולוודא שיש שם חמץ, ורק אחר כך לחסל אותם בארון. בגדים שעברו תהליך של כביסה במכונת הכביסה, פה אני אומר שאפילו אם לא מורגש בפסח שיש משהו, חתיכת הרוגה שנמצאת בכיס, או הבייגלה שנמצא בכיס, בריח ממנו ריח של חומרי כביסה, וכיוון שיש מודעות, וכל אדם יודע ש... דבר שעבר כביסה, עבר תהליך בחומרים הללו, אז אני מבקש לסגור שם את המיקרופון אצל מי שמפריע פה בשיעור, סליחה. כן, טוב, נמשיך את השיעור. אז כפי שאמרנו, כיסי הבגדים, אחרי שעשינו הרי כביסה, לא לבשנו אותם יותר, מהכביסה הזה נכנס לארון, לא צריך לבדוק את הכיסים בכלל, מכיוון שידוע לכל שחומרי הכביסה הם דברים רעילים, ואף דבר שנמצא בכיס אחרי כביסה, אף אחד לא יכניס לפה, ובמילא אין חובת בדיקה עליהם. אלא אם כן אנחנו יכולים ללבוש אותם. עכשיו, כלים... זה בנוגע לבגדים, בנוגע לכלים, אנחנו כלי החמץ מאחסנים במקום שלא ניגש לשם בפסח, וסוגרים את הארון. יש כלל, כפי שאמרנו, שכל מה שנפסל מאכילת כלב, מאכילת אדם וכו', אין איסור להשהות בפסח, אסור להענות ממנו, אבל אין איסור להשהות אותו, ולכן כלים שאנחנו לא עתידים להשתמש בפסח, לא צריך לנקר את הלכלוך השחור שמתחת לידיות של המחבטות, כן? בפשטות הלכלוך הזה כבר נפסל מאכילה, ולכן, בפרט אנחנו בנוסח חב"ד, בנוסח אלמור זקן, שבשטר המכירה לגוי, הנוסח השטר מכירת חמץ של אלמור זקן, כתוב שגם את החמץ של אבוק בכלים אנחנו מוכרים לגוי, אז זה לא יותר גרוע מאשר אם אפשר למכור לגוי בירה ובייגלח, בוודאי שאפשר למכור לגוי את החמץ השחור שדבוק בכלים עם המונח. זה בנוגע, אז הנה אנחנו כבר, נדמה לי, הקפנו כבר את כל הבית, אנחנו מרגישים הרבה יותר נינוחים, אפשר לגשת בצורה יותר רגועה, אנחנו, יש לנו ארונות, יש הכל, אז לא רוצה, כמובן יש את מה שמכונה בלשון העם, חג הניקיון, ניקיון, כן, צריך פעם בשנה לעשות ניקיון, אז אם זה קצת מעצבן אותנו, אני נותן לכם היתר מפורש לעשות את הניקיון לקראת חג השבועות, וחלק לקראת ראש השנה, וחלק לקראת סוכות, אבל כשאנחנו לא מדברים אחר הניקיון, מדברים על זה שאנחנו רוצים להיות יהודים, מתנהגים כמי שנדרש בשולחן ערוך, שהבית יהיה כשר לפסח, אז אנחנו יכולים להתמקד בניקיונות מעלה ונשכוח על העיקר, אז השיעור שלנו בא ואומר, מוריי ורבותיי, חייבים לדאוג שהבית יבוא בדיקת חמץ, שיהיה על פי הלכה כאשר לפסח, ולכן, כיוון שהתורה אומרת לא רק אל תאכל חמץ, אלא לא יראיך, לא יימצא, צריך לוודא שלא נראה ולא נמצא, וזה נעשה בדרכים שהסברנו במהלך השיעור, ובדיקת חמץ כמובן ניקח את הנר ונברך ונעשה את הביטול והכל כפי שיתבר בהמשך. עכשיו בנוגע להגיל כל מיני דברים, אנחנו ניתן את היסודות, איך אנחנו יכולים לעשות בבית הגלות, לא כל אחד יש לו את הזמן והסבלנות, ואת מי שילך יעמוד שם בתור, יוצא בהגלת הכלים עם כל מיני כלים שרוצה להגיל לפסח. אז בוא ניתן את היסודות, ואיך נתייחס לדברים מסוימים שכולנו נתקלים בהם בבית בפסח. אז כך, הקדמה הכללית היא, הכלל ההלכתי קובע כבולעו, כך פולטו. כשם שנבלע דבר האיסור בענייננו, החמץ, במהלך השנה, באותו אופן אנחנו נפלוט אותו החוצה. ולכן, דבר שנבלע על ידי ששפכו עליו חמץ, שאולי נשפח עליו מרק חמץ וכיוצא בזה, זה נקרא עירוי מכלי ראשון שמאסיר גלש ונשפח, אפשר להגיד אותו גם באופן זה של עירוי מכלי ראשון. אז למשל בוא ניקח את השיש, איך השיש בולע מהלך השנה, לא מבשלים על השיש, כן? נשפח עליו חמץ במהלך השנה. אז כשאנחנו רוצים להגיל את השיש לפסח, נעשה את זה בעירוי, כפי שעוד מעט אני אדבר ביותר פרטים איך עושים את זה עם השיש, אבל ביסוד הזה אנחנו שופכים עליו מים רותחים שמעלים הבעבועות שהרתחנו באיזשהו כלי, ושופכים ועוברים על כל פינה, וזה ההגלה של הדבר. כמובן, אחרי שעברו 24 שעות מהשימוש האחרון. של חמץ, כן? עכשיו, צריך כל כלי להשהות אותו, שיהפוך לעינו בין יומו. ולא ניכנס עכשיו למה ומדוע, כי המסגרת השיעור שלנו קצרה, וכדי בואו נפנים את היסוד. כל כלי שאנחנו רוצים להגיל, צריך שלפחות יחלפו 24 שעות, מאז שהשתמשנו בו כדי שיהפוך לעינו בניומו. עכשיו צריך לזהה גם כשהדבר שאנחנו מגילים לא יהיה רטוב מאוד ממים קרים ששתפנו אותו, בלשון ההלכה, שלא יצננו מעט את מי העגלה. יכולים קצת לצנן את מי העגלה, המים הקרים הללו. אז נשטוף אותם, ואם אפשר גם קצת לייבש אותם, ורק אז נשפוך עליהם את המים הרותחים ונגיל, שוב, את אותם הכלים שדרך החמץ שנבלע בהם, נבלע בצורה כזאת של שפיכה עליהם. מה שאין כן, כאשר נדרש העגלה ממש, כי אנחנו בישלנו בתוך משהו, פה זה לא מספיק. פה אנחנו צריכים פשוט לקחת איזשהו כלי גדול יותר, להרתיח בתוכו מים, כן? אז אפשר לקחת איזשהו סיר גדול של חמץ ממהלך השנה, שב-24 שעות האחרונות לא השתמשנו בו, נמלא אותו מים עד למעלה, עד שירתיח ועלה בבועות, ונזרוק לתוכו משהו שיגרום, שיגלוש על הדפנות מבחוץ גם כן, אנחנו נשפוך את המים הללו, ונשטוף אותו היטב, ונשים מים נוספים, ואז נרתיח את המים הנוספים הללו, החדשים, שיעלו הבעבועות, ובמים הללו אנחנו יכולים להגיל כלים כשרים לפסח, כן? הפעולה הראשונה שעשינו, שמילאנו את הכלי הזה של חמץ, שכל השנה, אבל הסיר הגדול במטבח, שמילאנו אותו מים עד שגלש, כן? הכלי הזה, ברגע שגלשו מתוך המים הרותחים שלו הבעבועות, הוא בעצמו הפך להיות כשר לפסח. ולכן, כאשר אנחנו רוצים להגיל כלים, יש לנו עכשיו כלי גדול קשה לפסח שבתוכו להגיל, עכשיו אנחנו שופכים את המים ההם, שוטפים, ממלאים מים חדשים, ומרתיחים את המים החדשים שמלאים הבובות בכלי הגדול הזה, שהוא בעצמו כבר הפך להיות קשה לפסח, שם נגיל את כל הכלים שאנחנו רוצים להגיל לפסח, והכל נהדר ומצוין. כן? עכשיו, צריך לדעת, לא כל אחד יכול לעשות את זה, בכל מקום שנדרש את העגלה, אז גם ליבון קל מועיל, מה זה ליבון? יש לו איזשהו ברנר או משהו שיורק אש, אז אם אנחנו נעשה את זה על פני כל מקום בכלי, באופן שיגיע, באופן שיחמם אותו, עד כדי כך שמהצד השני ניגע בו, אז היה תברח, כי זה יהפוך להיות שם עלייה צולדת בו, אז זה גם נחשב לעגלה, אבל זה לא כל כך שכיח, זה יותר טוב בשביל הבחורים שרוצים לשאול, שליחות לרחבי תבל, שצריכים ברגע האחרון שם להגיל כלים ענקים שלהם, איפה להגיל אותם, שזאת השיטה. בואו עכשיו נדבר על מה עשית, הקיריים. יש לנו קיריים במדבר שאנחנו מבשים לכל השנה, לפרק את כל מה שניתן לפרק, ולנקות ולהגיל את מה שאפשר להגיל, כי אז אנחנו בטוחים שגם אם הסיר או הכלי שנשים על האש, הוא ייפול, יתקמה, יתפוס זווית לא טובה, ויגע במעברים, או ייגע במסגרת, ייגע באיזשהו מקום, גם כי לא קרה כלום, כי אנחנו הקשרנו אותם לפסח, כן? זו השיטה שאמרנו מקודם. המסגרות שעליהם מניחים את הסירים, הכי טוב, אם זה לא עולה המון כסף, יקנו מיוחדים לפסח, כי אחר, כי באמת שם גם נופלים מטריות לפעמים, ודבר שהוא לא נמצא בתוך משקה, דבר יבש, שמתבשל על משהו, אז אם נפלו איזה יטריות, וכיוצא בזה מדברי החמץ, שנפלו על המסגרת הזאת, והאש חיממה אותו שם, אז הוא נבלע שלא באמצעות המים, ואז זה צריך ליבון, וזה סיפור קשה. אז אם אנחנו לא חנים למסגרות חדשות בפסח, לפחות אנחנו נגיל אותם, ואחרי כן גם נצפה אותם בנייה כסף עבה, למקרה שיש חשש שעדיין העגלה לא פעלה עליהם, כי הם ספגו את הבליעה שלא באמצעות המים. אני קצת מדבר אולי מהר, אבל אני רוצה להספיק בשיעור הזה את הדברים הללו שמאוד חשובים לנו לקראת החג. המגש שמצופה המעיל, כן, שנועד לעצור את כל מה שנשפח ונופל מהתפשילים, כן, בקיריים יש מלמטה את המגש הזה, כמובן צריך להגיל אותו בעירוי, וגם לצפות אותו יותר בנייר קסם, באותו חשש, במהלך השנה אולי הוא בלה באופן של גוש, מה שאמרנו מקודם שמצריך יותר מהגלה. אז אנחנו נשפוך עליו מים בוטחים, אנחנו גם כן נצפה אותו בנייר קסם, ואז נהיה בטוחים שהוא נמצא לחוב. שאנחנו מגיעים לשייש, השייש גם ממה שעשוי ממה שנקרא שייש קיצר, שהוא לא עשוי שזה לא שייש מקורי, שחצבו אותו מההרים בצורה של שייש, הוא עשוי מזה ששוחקים אבנים, ואחרי כן בצירוף בתנור, זה הופך להיות לשייש, ופוסקים דנו אם מועילה עגלה לשייש כזה או לא, התשובה היא, הגאון הרב שלום זמן פוסק, שהעגלה מועילה גם לשייש קיסר, ולכן אחרי ניקוי יסודי, שלא יהיה שם חמץ בעין, ולא ישתמח, אנחנו לא משתמשים 24 שעות בחמים, בשייש, אז אנחנו לקח מחם, ונרתיח מים שיהיו רותחים עד שמעלים הבברות מכלי ראשון, ונשפוך את המים הללו על כל פינה, וגם על דפנות החרסינה, לפחות עד המקום שיתאחש שבמשך השנה, נוצר שם שצירים התקרבו שם על הקיר, ונשפך על החרסינות הללו, נשפוך על זה, מים רותחים שמעלים הבעבועות, כן? אגב, גורם שם זרבך טוען שהדווקא, הרבה שואלים אם צריך דווקא לחמם את המים בקומקום על האש, או שגם המחם שאנחנו משתמשים כל השנה, המחם החשמלי שיש בתוכו גוף חימום, זה גם כן בסדר, התשובה היא עד רבה, עירוי הזה לא מספיק, אני צריכים כאילו להגיל את השייש, אז אנחנו מנוסף לכך, אחרי ששפחנו, גם מכסים את השייש, איזשהו משטח של פח, נייר כסף, ופלסטיק, עץ, לא משנה, פיברגלס, משהו שיבודד גם כשאנחנו בחג הפסח, נשים משהו על השייש, לא נשים אותו על השייש החשוף, למרות שהגאלנו אותו במיטב האפשרות שלנו, אנחנו חוששים שאולי לא עשינו את כל מה שנדרש, אנחנו גם משתמש בה, בחציצה המבודדת הזאת, שהיא בעלת משמעות עצומה בעניינים הללו. אז שוב, כפי שאמרנו, 24 שעות לא משתמשים בשיש, או לא משתמשים לפחות, לא משתמשים בדברים חמים, או לפחות לא חמץ חם, ואז אחרי כן מנקים, שופכים מים רותחים שמלאים הבעבועות, שמנקים, שופכים מים קרים, מייבשים, ואחרי שמים את זה. עכשיו יש כאלה ששואלים, כן, כן, אנחנו עושים את זה, אבל בין המשטח הזה ששמנו לשיש, פתאום אנחנו עושים יש איזשהו רטיבות במהלך הפסח. אז אם לא מדובר ממש במים, רק ברטיבות, זה לא מזיק, ולא ניכנס עכשיו לשח ביהודס, מצליק חסק קוטנבוב, ולחבסדס, ולפרימגוד, ולכל היסודות, מאיפה אני אומר לכם את זה, טיפה הרטיבות שנמצאת שם קצת, קצת לחוד, ושיש מתחת בין המבודד לשיש, לא מפריע. בנוגע לכיור, למרות שכיור מתכת, לכאורה, כיור חרסינה בטח ידול לכל אחד שאי אפשר להכשיר אותו, ולכן אנחנו עושים את המקסימום הנדרש, גם שם לשפוך מים רותחים, וגם לשפוך לתוך הנקב שם שמצטבר, נדבק שם על הקירות, כל מיני חמץ בעין, לשפוך את הסמורץ וחמי אש, כל הדברים הללו שמחלים אותו, ובנוסף וכך נשים בתוכו מיכל פלסטיק, וכיוצא בזה שלא יהיה מגע בין הדפנות הללו לכלים שאנחנו שופים בפסח. יום התכת בעיקרון אפשר להגיל, אבל כמובן אם בתוך הנקב הזה שלתוכו יורדים הלכלוכים במהלך השנה דבוקים לדפנות שם חמץ בעין, אז חמץ בעין לא מועילה עגלה, וצריך לגרום כך שינוקה היטב, אז אם החומרים המחלים כמו המאש והסתמורת עושים את העבודה, אז טוב. ובנוסף לכך תמיד טוב להניח מיכל פלסטי או מטרת שיחצוץ בפני הכלים והכיור, ולשפוך חומר פוגם לתוך הרדקף של הכיור, כדי להיות בטוחים. הברזים, במהלך השנה, הברזים משפריץ עליהם כל מיני מרקים ודברים ששמנו מתחת לברז, אז לאחר מנוחה של 24 שעות מחמים, שלא נשתמש בברזים, לשפוך עליהם גם כמים רותחים מכלי ראשון, ונזרים, אולי גם בצד הפנימי, הרי יוצאים מים חמים במהלך השנה, אז אולי לא מספיק מבחוץ, אולי גם זה בלה מבפנים, אז אנחנו נחמם את הבוילר או את החימום שיש לנו בבית, לדגת החום הגבוהה יותר שבשנה, וניתן למים לזרום כמה דקות, מים רותחים דרך הצינורות, אז מלמעלה שופכים מים רותחים מחם, מעלה הבבות, מבפנים יוצאים מהמים החמים שבמהלך השנה, ואנחנו מסוגרים. ותשומת לב אנשים שמקשיבות לשיעור, תכשיטים, טבעות, צמידים, שרשרות שבאים במגע ישיר ומאכלים במהלך השנה, כן? אם יש לנו צמיד, סבירות גבוהה שבמהלך השנה, בלי שנשים לב, אז גם כן נגע בו חמץ, שלא לדבר על הטבעת שנמצאת על האצבע, והחזק לו חתיכת קוגל חם ביד, אז כמובן יטריות, אני מתכוון, כן, וכיוצא בזה, חתיכת עוגה חמה, או חתיכת חלה חמה, וכיוצא בזה, אז נבלע בהם חמץ, ובפסח, חס וחלילה, כשאנחנו נאכל את הקרטופל קוגל, את הקוגל תפוחי אדמה שקשר לפסח, חס וחלילה ייפלט טעם החמץ שבטבעת לתוך המאכל בפסח. לכן את כל הדברים התכשיטים שאני מדיש, שבאים במגע ישיר מאכלים מהלך השנה, יזהר לא לשכוח לנקות יותר, ואת אלה שבאים במגע עם האוכל, פשוט להגיל אותה, כפי שאמר, לקחת איזשהו סירון קטן ולהגיל אותו, ולחמרתיר בתוכו מים, ולטבול בתוכם את הדברים הללו, ולשתוב במים קרים. אם יש מי שיש לו בעיות של שיניים תותבות, אז צריך לדעת שזה יכול להיות בעיה, כי אז כתוב שהפוסקים במפתח היום, שיש כל מיני שיניים שמשתילים אותם, שזה לא חלק מגוף האדם, זה כאילו איזו כלי שדחפו לנו לתוך הלסתות, אז צריך להפסיק מלאכול חמץ חם במשך 24 שעות לפני זמן החמץ, ואחרי כן להשתדל, שכמובן לנקות אותם היטב, ולשתות משקה חם בדרגה שאנחנו מסוגלים לשתות, לא חס וחלילה לשרוף את הלשון, כן? פח אשפה משותף בבניין, ושמש חמץ כל השנה, אבל זה שייך גם לנו, לא, זה לא שייך לנו, בדרך כלל פה בארצנו הקדושה, הפח הוא לא רכוש פרטי, זה שייך לעירייה, אבל בעלות מסוימת יש לנו, לכן כדאי לשפוך בערב פסח לתוך הפח הזה, דבר שפוגם אותו, אם זה נפט או אקונומיקה, ואחרי כן להפקיר אותו. שימו לב, פרחים שמכונה פרחי על מוות, פרחים היבישים הללו, שחיימים לדורי דורות, שכיח מאוד שיש בהם גם כסעורים וכיוצא בזה שיבולים, שזה חמץ גמור, וזה צריך ממש ממש למכור לגוי לפסח, ולא להשאיר סתם בבית. המקרר, אחרי שאנחנו ניקינו אותו היטב, אפשר להניח על המדפים, כדאי להניח על המדפים משהו חוצץ, איזשהו פלסטיק או נייר, ועליו לשים את דברי האוכל. שימו לב אבל שבמקביל, שם יש חצה שהוא בלח חמץ בהם במהלך השינה, על ידי כבוש כמבושל, נשמנו שם מחלות או עוגיות, והם שחו שם 24 שעות ברטיבות של המקפיא, אז ממש זה בלוע מחמץ, אבל לשפוך שם מים רותרים, תיזהרו, זה יכול לקלקל לכם את המקרר, ואז אין זמן לאמפה להגיע לכם לתקן את המקרר לפני פסח, ולכן אחרי שמנקים היטב היטב, כל דבר שמכניסים לתוכו, לעטוף אותו כמה פעמים, כדי שלא יקרה ויגיע במגע ישיר, ואז אפשר לשים בתוכו את כל הדברים, במקפיא הזה. ומשהו ונזכיר, כן, בזה אנחנו מסיימים את השיעור הזה, שלא לשכוח, שמלבד לסילוק החמץ, אני קוראים היסודי לפסח, זה בלשון השולחן ערוך, מנהג בנות ישראל הכשרות, וישראל הקדושים, וידוע שהרבליצר ברדיצ'ה ואמר, שהמלאכים העולים מן הקשרק, כלומר, ביידיש זה קרץ, שייר, רייב, כל הצורות השפשוף שהנשים נוהגות לפסח, זה דבר חשוב מאוד, שעלו לפני הקדוש ברוך ויראו רחמים, אבל לזכור שהווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכרה עברה כנגד הפסדה, זה כעס, איסור מן התורה, והוא חמור מאוד. אז לפעמים מרוב מתח שאנחנו עסוקים בפסח, פתאום מישהו נכנס לשם ודרך ונגע, ואנחנו כבר ניקינו, ואז אנחנו מאבדים משתונות, חס וחלילה לזה מאוד, ורח טוב וחסד ירדפונו כל הימים, אמן ואמן.